טוב, שלום רבותיי, אנחנו בפעם הקודמת עסקנו, אם אני זוכר נכון, בחלק המדמה, סוגיית הדמיון, נכון? הגענו בזה. כן. טוב, אז אנחנו באמצע הכרת חמשת חלקי הנפש. דיברנו על הזן, דיברנו על המרגיש, דיברנו על המדמה, הגענו למתעורר. והחלק המתעורר בהוצאה שלפניי זה בעמוד קוף סמך. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או אם עשהו. ומזה הכוח יבוא אל פעולות, בקשת הדבר והבריחה ממנו, ובחירת הדבר אחד או יתרחק ממנו. והכעס והרצון והפחד והגבורה והאכזריות והרחמנות והאהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. וכלי זה הכוח, כל אברי הגוף, ככוח היד על לקיחת דבר ונגיעתו, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראות, וכוח הלב להתגבר או לראות בעת הפחד, וכן שאר אברי הגוף הנראים והנסתרים, הם וכוחותיהם כולם כלים לזה הכוח המתעורר. אז באופן פשוט, המתעורר זה אותו הכוח שכשמו כן הוא מעורר את האדם. מה, איך אנו מגדירים את הכוח הזה היום? רצון. הכוח המתעורר הוא בעצם אותו הכוח שדרכו האדם מתחיל להניע את עצמו, לעורר את עצמו. נגיד את זה אולי בצורה קצת אחרת. האדם מורכב כידוע משני ממדים. הממד הטבעי, שהוא נקרא אפר מן האדמה, והממד האלוהי הנקרא נשמת חיים. והזכרנו שלפחות לפי אחד הכיוונים, כשאנחנו מדברים פה בשמונה פרקים, אנחנו לא מדברים על הנשמה, מדברים על חמשת חלקי הנפש מהצד הטבעי שלה, ולא הנשמה, עוד לפני הנשמה. אנחנו עסוקים בהופעה הטבעית. אם כן, הכוח הטבעי של האדם, לפי התורה לפחות, נקרא אפר מן האדמה. מה התכונה של האפר? התכונה של האפר שהוא סטטי. נכון? האדמה היא לא זזה. רעידת אדמה זה דבר יוצא דופן, האדמה רועדת. אבל במצב נורמלי, האדמה היא סטטית. אם כן, הכוח האפרי שבאדם, כפי שכתוב בספרים, בעצם יבוא לידי ביטוי בתכונה הנפשית על ידי מידת העצלנות או העצלות. דיינו, זה שהאדם אוהב לישון ומרגיש נוח כשהוא במצב מנוחה, וכשהוא יושב על כיסא, אז הוא לא רוצה לקום, לעמוד ולהתחיל לנוע, ומעבר לעניינים הטכניים של עמידה, הליכה, אלא יותר העניינים אפילו של השאיפה קדימה והעשייה המעשית למימוש השאיפה הזאת, האדם ביסודו הטבעי הוא, יש בו צד של עצלות, יש בו צד של, נקרא לזה, מנוחה, לא צד של תנועה. הכוח שמביא את האדם מהמנוחה אל התנועה, מהסטטיות, הפסיביות, אל האקטיביות, הכוח הזה נקרא רצון. הרצון הוא בעצם מעורר. הרצון זה השעון המעורר של האפר מן האדמה. עכשיו כאן אנחנו נכנסים לשאלה אדירה. האם הרצון מתעורר בעצמו? האם הרצון מתעורר מכוח המחשבה? האם הרצון מתעורר מכוח הדמיון? קל וחומר, האם הרצון מתעורר מכוח הנשמה? אני אגדיר את כל השאלות האלה בשאלה אחת, מכוח כל השאלות האלה. מה היחס בין הרצון לשכל? אני רוצה לשאול שאלה מצחיקה, אבל היא מאוד עמוקה. מה קדם למה? הרצון של אלוהים לברוא את העולם, או המחשבה של אלוהים לברוא את העולם? אנחנו לא נענה תשובה, אני רק בוא רגע נתפעל מהשאלה. מה קדם למה? האם הקדוש ברוך הוא קודם כל חשב לברוא את העולם, או הקדוש ברוך הוא קודם כל רצה לברוא את העולם? האם יש סתירה בין מחשבה לרצון אצל הבורא? האם יש סתירה בין מחשבה לרצון אצלנו? ואם יש סתירה בין מחשבה לרצון, או לפחות אלה שני כוחות שונים, מה היחס ביניהם? האם הרצון מעורר את המחשבה, או המחשבה מעוררת את הרצון? אז נראה בהמשך איך הרמב״ם פותר את השאלה הזאת ממש עוד כמה שורות. אבל קודם, השכל נקרא לזה המחשבה כרגע. בכל אופן, החלק המתעורר כשמו כן הוא, הוא מעורר. למה זה נקרא מתעורר? מה היה מפריע לרמב״ם לכתוב רצון? או איזה מילה דומה לזה? מה זה החלק המתעורר? אלא הרמב״ם כאן רוצה לומר שיש חלק בנפשו של אדם שמתחיל להניע אותו מהמצב הסטטי שלו. הוא מתחיל להביא אותו למצב של תנועה מתוך המנוחה. ולכן באמת קשה לנו להתעורר. כמו שבפיזיקה. קשה להניע חומר, מסה, שנמצאת במצב מנוחה אל מצב תנועה, צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה להעביר חפץ ממצב מנוחה למצב תנועה, מאשר להעביר כוח או חפץ ממצב של תנועה א' למצב של תנועה ב'. אדם הולך, הוא יכול להגביר את מהירות ההליכה. אדם פועל איזושהי פעולה, הוא יכול להגביר את המוטיבציה. אבל לעורר אצלו את המוטיבציה הראשונה, ככוח מניע, או להקים אותו ממצב של שינה למצב של תנועה, זה הרבה יותר קשה. לכן הרצון הוא בעצם הכלי, הכלי הנפשי, הוא הערך הנפשי שמכוחו האדם מתעורר. אדם רוצה. מתוך שהוא רוצה, אז זה, אם בהמשך הרצון הזה יתלבש בלבושים מעשיים, אז כמו שכאן אומר הרמב״ם, הרצון הנפשי יתלבש בלבושים של כלים גופניים, של ידיים, של רגליים וכו'. אם כן, החלק המתעורר הוא הכוח, רק בואו שוב נראה את זה בפנים. החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, תשוקה, כוסף, שייכות, רצון לדבר אחד, או הפוך, או שזה ירחיק אותו. כלומר, הרצון יכול או לקרב אותי או להרחיק אותי. אני רוצה להתקרב למשהו, רוצה להתרחק ממשהו וכו'. ומזה הכוח, כלומר, מזה הכוח הפנימי יותר, הנקרא מתעורר, יבוא אל פעולות, דיינו אל המעשים. כלומר, בקיצור, כל מעשה, לפי מה שכתוב פה, כל מעשה הוא תוצאה של רצון. אדם לא יכול לעשות מעשה שאיננו רוצה בו. אנחנו רואים לפעמים מצב שאדם עושה מעשה שהוא לא תוצאה של רצון. טוב, זה באמת מחלה, זה מחלה נפשית. כשאדם עושה מעשה, כשאתה שואל אותו מה אתה עושה, הוא אומר, אני לא יודע. לאן אתה הולך? אתה רוצה ללכת? לא, פשוט הרגליים שלי לקחו אותי. זה מחלה. ברור שלא יכולה להיות פעולה שאין בבסיסה רצון. אם נעלה את זה רגע כמה קומות, על זה אמרה תורה, למשל הלכות שבת, אבל בכלל באופן עקרוני, מלאכת מחשבת עשרה תורה. מלאכה שהיא תוצאה של מחשבה. אנחנו כבר מתקדמים לחלק השכלי, לחלק הבא, אבל עוד לפני השכל, מלאכה שהיא תוצאה של רצון ומחשבה. אם כן, מצוות צריכות כוונה. איזה כוונה? רצון. ניתן דוגמה פשוטה כדי להסביר את זה עד הסוף, ואני חושב שאחרי הדוגמה הזאת כבר אין קושיות. נגיד שאני מניח תפילין על מקל של מטתה. המטתה יצא ידי חובת הנחת תפילין? לא, כי הוא לא צריך להניח תפילין. והנמשל, אם אני ישן במיטה, והגיע הזמן הנחת תפילין, נגיד 7 בבוקר, ואדם בא ומניח לי תפילין על היד ועל הראש, יצאתי ידי חובת הנחת תפילין? לא. כי זה כמו שהניחו תפילין על מקל של מטתה. היד שלי, הראש שלי, בזמן שאני ישן, שווה מקל של מטתה? כן. למה? מה חסר? כוונה, מחשבה ורצון. מצוות צריכות כוונה. אם כן, לא שייך לעשות פעולה ללא רצון, ונראה תכף, ללא מחשבה. אם כן, חשוב לרמב״ם לומר שהחלק המתעורר הוא הרצון הפנימי, שיתלבש אחרי זה בלבושים מעשיים דרך הכלים שהם מגלים את אותו רצון, שהם, כמו שאנחנו רואים פה, היד, הרגל וכו'. ומזה הכוח יבוא אל פעולות, בקשה דבר והרבחה ממנו, ובחירה דבר אחד, ויתחק ממנו. הכעס והרצון, הפחד והגבורה, כל אלה מידות, נקרא לזה הרצון שמעורר את המידות הנפשיות, ואחר כך זה יופיע בכלים הגופניים, כוח היד, כוח הרגל, כוח העין, כוח הלב, ושאר עברי הגוף, הנראים ונסתרים, הם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. אם כן, יש קשר מאוד אדוק בין הרצון לבין הפעולות. שמענו מרב סוקרמן פעם, רצון יעורר לריצה, ואז האדם יהיה מרוצה. זה לא משחק מילים, זה אמת. דהיינו, הרצון הפנימי יעורר את הכלי הגופני, שהוא הרגליים, לרוץ. אם הרצון הוא מאוד חזק, אז האדם ירוץ לממש רצונו, וכשתהיה התאמה בין הרצון הפנימי לבין הפעולה החיצונית, הריצה של הרגליים, אז האדם יהיה מרוצה. מתי אדם מרוצה? כשיש התאמה בין כלי הפעולה לבין העמדה הפנימית שלו. אז העמדה הפנימית היא רצון, כלי המעשה אלה הרגליים שרצות, וכשיש התאמה בין שניהם, אני מרוצה. לבין כשהרגליים רצות, אני לא מרוצה. כשהרצון לא מעורר לריצה, אני לא מרוצה. הפוך, כשהרגליים רצות בלי רצון, אני מתוסכל. לאן אני רץ? כשהרצון רוצה ואני לא מצליח לרוץ, אני ודאי מתוסכל. למה אני לא מצליח להגשים, לממש? כשהרצון מתגלה בריצה, אז האדם מרוצה. דרך אגב, לכן חזל אומרים במדרש שהמילה ארץ היא מלשון רצון. זה ביטוי של רצון. הצד הטבעי, המעשי, הוא ביטוי של ערך יותר פנימי, אבל זה כבר חשבון קצת אחר. זה ביטוי קצת שונה. כן, אופי.
מפה אפשר להסיק מסקנה, יכול להיות מוטעת, שאם למעשה אני קם בבוקר, נראה לי לגמרי, ומניח תפילים בצורה אוטומטית,
תשובה.
זה מטטה?
תשובה. בוא נעשה סדר. יש רצון גלוי ויש רצון סמוי. בוא נלך אולי להלכה רגע. אם מצוות צריכות כוונה, אז איך אדם יכול לקיים מצווה אם הוא לא מתכוון? דיון בפוסקים. אחד העקרונות מופיע, אם אינני טועה, בחיי האדם, מופיע גם במשנה ברורה. הוא אומר חיי האדם, אם המעשה לא מעיד על הרצון, כי אני יכול להבין את המעשה הזה בצורה אחרת, אז באמת פה, אם אין כוונה, הכוונה מעכבת, ואדם לא יצא ידי חובת המצווה. למשל, אדם קם בבוקר ומניח תפילין. אין שום סיבה הגיונית למה הוא מניח תפילין. הוא לא מניח תפילין כדי להתחמם מהריבוע של היד והריבוע של הראש. נכון? אני לא יכול להסביר את מעשה הנחת תפילין כמעשה שהוא לא מצוותי. אבל למשל, למה אדם לא מחלל שבת? זה אני יכול להסביר בצורה טבעית. פשוט בא לו להישאר במיטה. בא לו לא לצאת החוצה, בגלל זה הוא לא נוסע באוטו בשבת. אז כל פעולה שאני לא יכול להסביר אותה, להבין אותה, בצורה שהיא לא מצווה, אף על פי שכביכול אין לי פה כוונה, רצון, המעשה מעיד על הכוונה. כי ללא הכוונה הראשונה של המצווה, לעשות את צו השם להתחבר בצוותא האלוהית, לא הייתי עושה את המעשה הזה. זה הערה א', כבר אני מחבר אותה להערה ב'. הערה ב', הנה רגע שאנחנו באמצע הדרך. הערה ב', זה שאנחנו אומרים שצריך להיות רצון, יכול מאוד להיות שכרגע בנקודת הזמן הזו אין לי רצון. אבל היה לי איזשהו רצון ראשוני, והרצון הראשוני הזה הוא בעצם ממשיך כל הזמן. אלא יכול להיות שאני כרגע בחוסר מודעות ביחס לאותו רצון. אבל הפעם הראשונה בחיים שלמדתי על תפילין והנחתי תפילין, היה לי רצון גדול. אז זה שהבוקר הנחתי תפילין כאוטומט, זה באמת בעיה. אבל זה לא מעכב, מדוע? כי הרצון שכרגע היום לא יצא אל הפועל, הוא בעצם נמצא. כי הרצון הקיומי, הראשוני, הבסיסי, היה פה. לכן ישנם דברים, כל אחד מאיתנו עכשיו שיודע את זה בחיים של עצמו, ישנם דברים שאותו הרצון המקורי הבסיסי הוא זה שהניע פה את המערכת, למרות שכרגע באופן ספציפי, אינדיבידואלי, כלומר כרגע בסיטואציה הנתונה, הרצון הזה כאילו נעלם, הוא לא קיים, אני פועל כמו מכונה, כמו אוטומט. אבל זה לא נכון. כי הפעולה האוטומטית שלי עכשיו, שהיא לא בסדר, לא שהיא בסדר, הפעולה האוטומטית הלא בסדר כרגע, היא בעצם נובעת מרצון פנימי שגנוז פה. הראיה, שהפעמים הראשונות שבהם פעלתי את אותן הפעולות, זה לא היה אוטומט. זה היה מהרצון הבסיסי. אבל לו יצויר ציור נגיד, של אדם שהוא לעולם, אם אפשר לומר, לא התעורר רצונו, אלא הוא פשוט פעל מכוח, אני לא יודע מה.
פחד.
לא יודע מכוח כל מיני דברים, לא יודע מכוח מה. אז באמת, על זה הרמב"ם יגיד, האדם הזה הוא אדם חולה נפש. כי הפעולות, כלי הגוף שהם אמורים לגלות את כלי הנפש, שהם בעצם ביטוי של הרצון, פה זה לא מופיע מהמקום הזה, אז זה בעיה. נכון?
אדם לא יכול לפעול באופן סיכוי.
באופן מה? מה זאת אומרת?
השיטה הזאת שהוא קם אוטומט.
לא, אדם שקם, אדם נורמלי, אדם בוגר, ששאל את עצמו את השאלה לפחות פעם אחת בחיים. למה אני קם בשעה 6 בבוקר, ולא קם כשהשמש מאירה אותי? יש אנשים שקמים כשהשמש מאירה אותם. יש כאלה הפכו את זה לאידיאולוגיה אפילו. אני טבעי, זורם עם הטבע. השמש תאיר אותי ב-12, תאיר אותי מחר, אין בעיה.
לא תאיר אותי?
כן, לא תאיר אותי, לא, זה מה שאמרתי, תאיר אותי מחר. אז פעם אחת לפחות בחיים, אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני קם ב-6 בבוקר? צריך להיות כאן איזשהו רצון, צריכה להיות כאן איזו מחשבה ראשונה, שמכוחה אני אקום ב-6 בבוקר, אז יכול להיות שהמחשבה הזאת היא עתיקה, היא הולכת איתי כבר 50 שנה. אבל מכוח המחשבה היא, אני קם היום אחרי 50 שנה. עכשיו אני מסכים עם מה שאופר אומר, שככל שאני יותר מודע למחשבה ולרצון בזמן פעולה, אז ברור שהערך של הפעולה הוא אחר לגמרי. אבל יכול להיות, דרך אגב, זה, הדבר הזה, סליחה שאני אומר את זה, הדבר הזה יכול לקרוא, והוא מצוי לא מעט אצל בעלי תשובה. אדם מגיע למכון מיר, מתוך איזה כמיעה, מתוך איזה רצון, מתוך איזושהי שייכות קודש, הוא כל כך אוהב את אלוהים, וואו, חולה אהבה אני. אחרי תקופה מסוימת, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, עשרים, הוא פתאום רואה שהיהדות נהפכה אצלו לאנרציה. קיום מצוות, לימוד תורה, זה פשוט נהפך לחלק מסדר יום. ואז הוא שואל את עצמו, איפה ההתלהבות שלי? איפה הרצון שלי? איפה הדבקות האלוהית? איפה הימים שהייתי הולך ברחוב ושר לאלוהים, והייתי בטוח שהוא מקשיב לי, והייתי בטוח שהוא שר איתי בחזרה? איפה הימים האלה? נעלם. מה נגיד לו? לא נעלם. פשוט אז היית קצת דמיוני, ועכשיו אתה יותר מציאותי, ועכשיו צריך באמת לראות איך באמת הקשר מופיע בצורה נכונה, בצורה מכוונת. מה? מעוררים את הרצון מחדש, אבל לא בדמיונות האזויים של מה שציירתי מקודם, שאני שר עם אלוהים ברחוב. אני לא מבין את המשפט שאתה אומר.
נכון, אני אמרתי לך בשיעור
כמו לחץ צהריים, כן.
יש את הבחירה הקטנה, אחר כך סגולה גדולה, אחר כך עוד פעם, בחירה סגולה למשך כל החיים.
כן.
נו, עכשיו אתה אמרת שהסגולה הזאת זה בעצם שטויות.
אני לא אמרתי שהסגולה יש שטויות. אני אמרתי שהסגולה יש שטויות. אמרתי ש... עוד פעם, אמרנו שהמצב של איזה מין השפרצה של הסגולה חייב להופיע דרך איזושהי התעוררות בחירית. חייב. בוא נדבר דברים פשוטים. תקח את עצמך ותשים את עצמך במכון מאיר בלי רצון, בלי מתעורר. לקחו אותך בכוח, מדימונה, קשרו אותך עם אזיקים לבחור במכון מאיר, אמרו לך, אתה עכשיו פה חצי שנה.
מתוך שלא ישמע.
איך אתה תתפקד?
אולי
יתעורר
רצון מתי
שהוא. אולי יתעורר. אז אנחנו מאמינים שהרצון יתעורר. אתמול דווקא יצאנו לדבר עם כמה חבר'ה אחרי השיעור. יש הלכה מאוד מעניינת בהלכות גיטין. איתך זה אין חבר'ה. כן. יש הלכה שנקראת גט מעושה. דיינו, אסור להגיע למצב שהגט הוא לא נובע מהרצון של הבעל. זה נקרא גט מעושה. עשינו אותו, עשינו את הגט. לא הבעל עשה את הגט, אין כאן דעה ורצון של הבעל, אלא הכרחנו אותו, כפינו אותו, אנסנו אותו. גט מעושה, אינו גט. גט מעושה זה לא נקרא גט. מדוע? כי צריך כאן דעת. צריך כאן דעת ורצון, צריך כאן הסכמה, הזדהות של הבעל המגרש את אשתו. בסדר. עכשיו יש הלכה מאוד מעניינת. בעל שלא רוצה לגרש את אשתו, רוצה להשאיר את אשתו עגונה. הוא רוצה להתנקם בעל כל מה שהיא עשתה לו. נו, אז מה עושים עם הבעל הזה? קוראים לזה סרבן גט, מה עושים איתו? אז יש הלכה מאוד מעניינת. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. דהיינו, מתחילים כמו שאמרנו עכשיו. מתחילים לשגע אותו, לא רוצה להגיד לענות אותו, אבל מתחילים לבלבל אותו, לזעזע אותו, לטלטל אותו, לעורר אותו על ידי כל מיני מעשים חיצוניים, עד שבסוף יאמר, רוצה אני. ישאל מתן, אבל הוא באמת לא רוצה. הוא באמת לא רוצה. אז זה גט מעושה. נו, אז איך הגט הזה יש לו משמעות דינית? אומר הרמב״ם המפורסם, כשאדם יגיד בסוף, אחרי כל הטלטלות, וכל העינויים אפילו, במרכאות, יגיד רוצה אני, זה מגלה את רצונו הפנימי. הרוצה אני שהוא יגיד בסוף, זה יגלה את רצונו הפנימי. כי אם רצונו הפנימי לא, כי אם רצונו הפנימי לא היה כזה, אז גם אחרי כל הטלטלות שהוא עובר, הוא לא היה אומר רוצה אני. זה רמב״ם חינוכי פסיכולוגי. לא יודע איך לקרוא לו.
הוא רוצה להיפטר מהעינויים, לא מהאישה.
אז הרמב״ם טוען שלא. כשהוא אומר רוצה אני, הוא לא רוצה להיפטר מהעינויים, הוא רוצה באמת לתת גט. ודרך אגב, ההלכה היא כזאת, שקופים אותו עד שאומר רוצה אני, כלומר זה לא גט מעושה. זה גט. הגט חל. אם כן, יש דרכים לעורר את הרצון, אבל לא יכול להיות שזה יהיה בלי רצון, אלא הכל אוטומטי. הכל מכני, טכני. אין דבר כזה. כן.
אז מתי באמת יש דין של גט מעושה? אם יש כזה דין?
שלא קופים אותו.
אפשר להכיל את הוצאת הרצון הפנימי הזה עד דברים אחרים. לא נחמד. בואו ניקח אותו דבר מפה.
אני חושב שהתשובה לשתי השאלות היא כן. כלומר, יכול להיות מצב כזה. יכול להיות שאם לא כפו עליו, אז הרצון שלו לא מתגלה. ובית, יכול להיות שהרצון הזה לא יתגלה בצורתו החיובית, יתגלה בצורה שלילית, נכון? יכול להיות. מה שאמרתי. יכול להיות שהרצון האלוהי שבאדם יתגלה בלבושים לא נכונים. בוודאי, כל החיים מלאים מזה. ישי, כן.
הבנתי מה לא, לא הבנתי מה כן. זאת אומרת, אני מדבר על 20-30 שנה, אדם
לא, אני מקווה שלא. לא אמרנו את זה. לא, לא אמרנו, לא, 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 למה, למה, לא, לא. לא. תראי, הדבר הגרוע ביותר במקצוע שנקרא הוראה, ומצד האמת בכל מקצוע, נקרא שחיקה. מה זה שחיקה? מה שדיברנו עכשיו? שאני בא כמכונה. עכשיו אתה, כאדם ששומע, נגיד, אנשים שעוסקים בהעברת חוכמה, אבל זה רק חוכמה, אבל נגיד אפילו ברמה הזאת, כן? אתה יודע לזהות. אתה כשומע, אני כשומע, יודע לזהות. אדם שהוא איזה מין טפ שחוזר על עצמו, בן אדם שהוא באמת חי באותו רגע את מה שהוא אומר. ובפרט שהחיות הזאת זה לא רק חיות של אותו רגע, אלא באמת יש כאן התפתחות והתקדמות. התורה היא לא, היא לא, היא אמורה להביא את האדם למצב שהוא לא שחוק. עכשיו אני מסכים, רק אולי עוד הערה אחת חשובה, אני מסכים שהיות ויש צד של, של טבע, יש צד טבעי בזה שהאדם נכנס לאיזה אנרציה, להרגל, לרוטינה, לשגרה, לשחיקה, הוא יכול להגיע לשחיקה. לכן הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, סידר את החיים הרוחניים של האדם מישראל, שלפעמים יהיו לו כל מיני מקפצות כאלה, איזה מין, לא הייתי אומר הערות רוחניות, אבל איזה מין, נקרא לזה, הופעות אלוהיות מיוחדות, שיוצרות איזה מין חצון ברמה מאוד מתקדמת. פתאום יש שבת, באמצע ימי המעשה. שבת. פתאום סעודה שלישית. פתאום חגים. פתאום ברית מילה. פתאום פדיון הבן. פתאום מלחמה. רוממות רוח. וכו'. יש מעמדים כאלה, גם כפרט וגם כמשפחה וגם כעם, שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו דרך כלים מעשיים, כדי שיתעורר הרצון. ואז פתאום האדם באמת יכול למצוא את, 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 את עצמו במצבים שונים בחיים, שהמצבים האלה אומנם הם מאוד קצרים באיכות שלהם, בכמות שלהם, אבל הם מאוד יסודיים באיכות שלהם. כלומר, זה מין זמן של התעוררות רצון עליונה. יש להבדיל איזה פרסומת ברדיו, אפילו יום חלום יכול להיגמר באסון. אני שואל את עצמי כבר כמה פעמים, מה זה יום חלום? מה ההגדרה של יום חלום? כן, אני הייתי מגדיר את זה אחרת. לפי ההגדרה פה, אפילו יום, יום חלום באמת זה יום שהרצון האלוהי שבאדם חי, מתעורר, הוא ערני, הוא לא יבש, הוא לא מת, הוא לא כפו, הוא מת, הוא חי. אני חושב, זה משפט לא יפה, אבל זה משפט נכון. בעל תשובה צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להפך לאדם שגדל בבית דתי, שאחת המחלות שאדם שגדל בבית דתי, אחת המחלות שיכולות להיות, היא האנרציה הזאת. על מי מנוחות שנעלני, כמו שתמיד אנחנו רואים פה, מה הייחודיות של מכון מאיר? שבעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. מאיזה בחינה? מהרבה בחינות. מהבחינה הזאת עכשיו, של התלהבות, של רצון, של תשוקה, של שאיפה, של התקדמות, של התפתחות. לא של איזה אנרציה, איזה מין ישנוניות כזאת, בינוניות. לא, תמיד שאיפה, שאיפה, להתקדם, עוד. אני חושב שזה אחד הסודות של המקום המופלא הזה. הרצון, הכוח המתעורר פה הוא מאוד גדול. כמו שם בלשון הרמב"ם. וצריך מאוד להיזהר שלא נאבד את זה. שלא נקעה את זה. מה?
מחוץ למכון.
לא, לא, לא אמור להיות ככה, לא, מה פתאום, לא. לא כשאתה מחוץ למכון מאיר ולא כשאתה מחוץ לבית מדרש, לא, הפוך.
כן, אבל שני דברים שמיים לי, אחד, אז הבנתי, כאילו, כשאתה אומר שאתה מחוץ למכון מאיר, אני לא מבין איך עושים אותו,
זה תהליך פנימי, תהליך פנימי ארוך. זה תהליך פנימי ארוך שאדם מנהל מערכת חיים לא קפואה. איך זוגיות לא קופת על מקומה? בואו נדבר על זה עכשיו. איך קשר זוגי לא מתחיל להיות קשר טכני של אנרציה, של סדר חיים, של פרנסה, של גידול הילדים? סליחה שאני אומר את זה בצורה הבאה, איך זוג אחרי 20 שנה הם זוג מאוהבים? איך הוא החבר של אשתו אחרי 30 שנות נישואין והיא החברה של בעלה אחרי 30 שנות נישואים? ולא רק שהם היו חברים פעם, זוג צעיר בני 18, 20, 22, הסתגלו אחד לשני באיזה מצמוצי עיניים כאלה. איך? עכשיו, כמובן, זה לא אותה התאהבות של הזוג הצעיר הילדותי שלא מבין כלום. כמעט. דרך אגב, וזה אחד, אחד הכוחות שנותנים להם את הכוח להתחתן, שהם לא מבינים כלום, הם לא מבינים למה הם מתחתנים. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. זה עמוק מאוד. זה לא מצחיק. כמו שאמרנו על פי אור החיים הקדוש, אם אור החיים הקדוש אמר שהשכל, שהוא מרכז, המרכז המנהל את חיי האדם, רק בגיל 20, ולכן רק בגיל 20 הקדוש ברוך הוא מעניש, רק בגיל 20 הוא נתפס באדם, מופיע באדם כדבר מרכזי, וחז"ל אמרו בין 18 לחופה, משמע ששנתיים לפני שהשכל תופס מקום מרכזי באדם, צריך להתחתן. כי אם השכל יתפוס מקום מרכזי, מי יודע מה יהיה. זה בתנאי שאדם עבר את התהליך נכון, בין חמש למקרא וכו' וכו'. אז למשל, בוא נדבר על הנקודה הזאת. איך מונעים שחיקה בזוגיות? איך מונעים שחיקה בקשר שבין הורים לילדים? איך מונעים שחיקה בתהליך בניינו של עם ישראל? אנחנו לא אותם החלוצים שבאו לארץ ונשקו את האדמה, שירדו מהאונייה ויפשו את הביצות ויצאו עם האוזי למלחמה. נו, אז מה איתנו? איפה אנחנו? תשובה. ישנם, קודם כל, ברובד העקרוני צריך להיות מודע לסכנה, קודם כל. מודע לסכנה הזו. בית, עכשיו, איך עושים את זה? כל הזמן עסוקים בפיתוח, בתשומת לב. לא הייתי אומר שינוי. מי אמר שינוי? לא בשינוי. שינוי זה תירוץ חיצוני. אני אספר לכם סיפור. מותר לי לספר סיפור, כמובן בלי שמות. שאל אותי השבוע, אחד, בחור שהוא אברך, הוא שואל אותי את השאלה הבאה, יש לאשתי ולי יום נישואין עוד מעט, ואשתי מאוד רוצה שנצא לאיזשהו חופש, נופש וכו'. ואז הוא שואל את השאלה, שייך בזמן מלחמה לצאת לצימר, לצאת לבית מלון? אמרתי לו, קודם כל עצם העמדת השאלה, זה כבר שלושת רבעי תשובה. קודם כל, יישר כוח שאתה ערני לנושא. הרי הגמרא אומרת שכשנוח היה בטבע וכל העולם נחרב, אז נוח לא עסק בתשמיש המיטה שנה שלמה, כי לא יכול להיות שכל העולם בצר ואתה כל העולם נחרב ואתה נהנה. לא יכול להיות. לכן לעולם יהיה אדם מעורב בצרת הציבור. אז קודם כל, עצם העמדת השאלה זה דבר גדול. איך אפשר? או האם אפשר? לצאת לאיזה מין, נקרא לזה, הנאה משפחתית, נגיד את זה ככה, כשכלל ישראל נמצא במצב של מצד אחד גבורה ורוממות, אבל מצד שני צרה ומצוקה. אז קודם כל אמרתי לו, יישר כוח על השאלה, עצם השאלה. ב', לעניות דעתי, התשובה היא עדיף שלא. זה עכשיו לא הזמן. אבל, אם אשתך זה מאוד חשוב לה, והבניין הזוגי שלכם תלוי גם בדבר הזה, אז תצאו מהמקום הכללי שעם ישראל צריך משפחות חזקות, ועוד בעם ישראל צריך משפחות חזקות, אז אתם יוצאים מהמקום הזה. זאת הייתה התשובה. לא יודע בסוף מה החליטו, לא ענייני, לא שאלתי. אבל עצם השאלה היא חשובה. ואני חושב שגם התשובה, הכיוון אני חושב הוא נכון. מה? קראת לי 15 פעמים. ספרתי, זה לא 15. בבקשה.
רציתי להגיד משהו לגבי הרצון של החלק המתורב. שמהצד הזה, שאמרת עם הרצון ועל הרוץ ועל הרצות, עם הרצון, אני חושב שהחלק המתורר הוא כוח של חשק. לא כוח דווקא של רצון שנובע מהחלטה. כי הוא אומר,
אתה מתקדם להמשך, האם הרצון הוא תוצאה של השכל? כרגע, אנחנו לא הגענו לשם. כרגע, ואלישך תשוקתך. תשוקה. רצון. מה? כרגע בלי. בהמשך נראה שזה לא מדויק, אבל כרגע נסביר בלי.
זה קשור לחפץ
והחשק? כן, אבל אני פחדתי שמישהו יגיע לשם. אז הוא דיבר על החשק, מה אכפת לך? אנחנו בלי החפץ עכשיו. אנחנו בלי הנשמה ועדיין גם בלי השכל. אנחנו עכשיו בטבע, בחמשת מהדרגות הטבע שבנפש. אם כן, אני מסכים שהרצון הזה, בצורתו הפשוטה, הוא איזושהי תשוקה פנימית. כמו שהוא כותב כאן, אשר בו ישתוקק ויחשוף. דרך אגב, אני רוצה רגע אולי להגיד משהו רק כדי להסביר מה שאתה אומר. דבר נפלא בנציב. אנחנו השנה בסימן הנציב, נמשיך את הנציב קצת. הנציב אומר, מה זה ואלישך תשוקתך? זה לא עניין מיני ולשך תשוקתך. אומר הנציב, ולשך תשוקתך, יש חשק, טבע, טבוע בנפשה של אישה, שהיא חייבת, היא מאוד חשוב לה להיות נושאת חן בעיני בעלה. שבעלה יהיה מבסוט ממנה, מרוצה ממנה. אבל הוא, אומר הנציב, הבעל, לא כל כך מבסוט, לא כל כך עקרוני לו, כמו מבחינתה, להיות נחמד בעיני אשתו. כלומר, בדרך כלל האישה היא מחפשת המשענת של הבעל, הבעל מחפשת המשענת של האישה. זה ולהישך תשוקתך. יש איזושהי תלות מעצם בריאתה של האישה, תשוקה, התורה קוראת לזה, להיות נושאת חן בעיני בעלה. מה שאין כן אצל בעלה זה לא ככה, זה לא אותו גדר. לבעל מאוד חשוב מה, סליחה, לאישה מאוד חשוב מה בעלה אומר על הבגדים שהיא לובשת. אבל לבעל, לאישה, לא כל כך חשוב, או לבעל לא כל כך חשוב שאשתו שמה לב מה הוא לובש בכלל. תראה, זה שיש בלבולים בדורות האלה זה נכון. לפעמים זה במקום להישך תשוקתך, זה להשתך תשוקתך, זה בעיה. לא, זה לא מצחיק, אני מתנפל בכוונה. זה לא מצחיק. הרב חלף כותב את הדברים ביחס לדבר אחר לגמרי, עד הרבה שיחה עם האישה. זאת אומרת שבמקום שההשפעה תהיה מהאיש לאישה, אז ההשפעה היא מתהפכת, ואז אין משפיע, אין מושפע, הכל מתערבב פה. אני לא אומר שאדם צריך לצאת מוזנח לרחוב, אבל זה לא אותו יחס. אם מישהו יביא נציב על בראשית, אני אשמח לקרוא את לשון הדברים חשובים. נציב על בראשית זה על יד הרב שמעון, בן ציון. אז אני כן רק רוצה להגיד לך, שהנה דוגמה של חשק, של רצון, של תשוקה, שהיא תבועה בטבע האישה. אבל נראה בהמשך שכנראה התשוקה הזאת יש לה מקור, או לא הייתי אומר מקור, אבל היא חייבת להתארגן, נגיד ככה, היא חייבת להתארגן מהכוח השכלי. לכן אומר הרמב״ם, אני רק מתקדם שנייה, ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר, והשכל, לפי הסבר אחד השכלי, לצורה. אם כן, ארבעת הממדים, זן, מרגיש, מתעורר ומדמה, הם בעצם כלי הקיבול, איזה מין נקרא לזה גולמיות, והגולמיות הזאת צריכה לקבל את הערך שלה, את הכיוון שלה, את הצורה המדויקת שלה, את המגמה שלה, את המטרה שלה, על פי השכל. אז אם כן, אדם מפגר, זה אדם שלא יכול לנהל את הדמיון שלו נכון, את הרצון שלו נכון. אז האדם צריך להכריע את ארבעת הכוחות היותר נמוכים בעולם הטבע, על פי שכלו, שהוא הכוח המנהל בעולם הטבע את ארבעת החלקים היותר נמוכים. אם כן, אוי ואבוי, אם אדם יצא לפעילות מתוך, אני רוצה, אני משתוקק. מה זאת אומרת? השכל פה מנהל או לא? אם השכל לא מנהל, אתה יודע לאיזה רצונות האדם יכול להגיע? אתה יודע לאיזה קלקולים האדם יכול להגיע מתוך מימוש הרצונות האלה? אני משתוקק לאכול, אוכל בבולמוס. חביבי, אתה תהיה חולה. תאכל על פי חוכמה. אני רוצה לישון, אני רוצה כבוד. אני רוצה לנקום, אני רוצה אהבה. מה זאת אומרת? השכל פה מארגן או לא? אוי ובואי אם השכל לא מארגן. אז כרגע התחמקתי מהשאלה מה קדם למה הרצון או השכל ומה היחס ביניהם. אבל כרגע לפחות אנחנו רואים כן הערה אחת, שהשכל מנהל את הרצון. אם כן, הקדוש ברוך הוא שם באדם, נקרא לזה רצונות בסיסיים, שאמורים להיות מנוהלים על ידי החוכמה. כמובן, גם אצל איש ואצל אישה, בנושא שדיברנו מקודם, זה קצת שונה. מה המקום, מה המרכזיות של אותה חוכמה. רק, הנה, תודה רבה. רק הייתי רוצה לקרוא, מי שרוצה לכתוב מקור, לפחות הבעלים שפה, ידע שיכתבו מקור. רווקים? רווקים, הם מאוד ילמדו את זה. חבודה, אבל הרווחנו מפה דבר אחד. שאדם ממין זכר, שהוא משתוקק לאדם ממין נקבה, דיינו, הוא מאבד את זהותו, הוא מאבד את עצמיותו. הוא מאבד את אישיותו, זה מצב לא נורמלי, זה מצב חולני. ולשך לשוקתך, לא להפך. לא ולשתך לשוקתך. זה לא נורמלי המצב הזה. יש הרבה מה לדבר על הנקודה הזאת, יש בדור האחרון, בדורות האחרונים, הרבה הרבה קלקולים כתוצאה מהבלבול הזה. אבל רק נקרא את הנציב הזה. הנה, אני רוצה לקרוא, אני מרגיש שחסרים פה כמה דברים. זה פרק ג' פסוק ט' ז', כמובן כל זה אחרי החטא. אלא אישה אמר, ג' ת' ז' ספר בראשית, אלא אישה אמר, ארבע הרבה עצבונך וערונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. יש כאן כמה צדדים, כמה פרטים, כמה זוויות. נקרא רק את הנקודה שלנו. תראו, דברים מופלאים בנציב. ואל אישך תשוקתך. לפי הפשט, האישה משתוקקת תמיד שתהא נושאת חן בעיני אישה. חשוב לאישה להיות נושאת חן, שבעלה יהיה מרוצה ממנה, מבסוט ממנה. זה חשוב לאישה. זה גם חשוב לאיש שאשתו תהיה מרוצה ממנו, אבל לא באותו גודל, לא באותו סדר גודל. זה לא מרכזי אצלו כל כך. זה לא מרכזי. גם אם זה קיים, זה לא מרכזי אצלו. בוא נאמר ככה, האיש יחסית מסתדר לבד.
כן, אבל מרוצה בכלל, לא?
מה?
מרוצה בכלל, לא מרוצה ממנו.
חשוב לאיש שאשתו תהיה מרוצה.
שתהיה מרוצה.
ב' גם חשוב לו שתהיה מרוצה ממנו, אבל זה פחות מרכזי מאשר שחשוב לה שהוא יהיה מרוצה ממנה.
עכשיו, אם זה מרכזי. לא ממנו, בכלל תהיה מרוצה.
זה נושא אחר, בואו רגע התפזרנו. לא ככה ירדתי לסוף דעתך. עוד פעם, לפי הפשט, האישה משתוקקת תמיד שתהיה נושאת חן בעיני אישה, בעיני בעלה. וזהו דיוק לשון אל אישך. אל אישך, אל מישהו בעלך, במחאות חס ושלום, כן? הבעלים שלך, רק כדי להסביר את זה. כן. אומר הנציב, ואחי פרשו חז"ל בבראשית רבה. לכן ביקשתי את הנציב. דלת תשוקות אין. יש בעולם הזה ארבע תשוקות. שהן בעצם, אפשר לומר, אבות הטיפוס לכל התשוקות שיש בעולם. תשוקה ראשונה, אין תשוקתה של אישה, אלא לאישה, לבעלה. ב', אין תשוקתו של יצר הרע, אלא לקין וחבריו. דהיינו, והפירוש בזה, שהוא משתוקק שהם ילכו אחריו. ג' אין תשוקתו של גשמים אלא על הארץ. התשוקה של הגשם זה שהארץ תקבל אותו, וממילא היא תפרח ותצמח מה שיש בה. פירוש שתהא הארץ נהנית ומרווה מגשמים. ואין תשוקתו של הקדוש ברוך הוא אלא על ישראל, שיהיה אמה הולכים אחריו. יצר הרע, התשוקה של יצר הרע זה לתת לו את הסיפוקים שהוא רוצה, והתשוקה של הגשמים זה שיהיה אדמה שתקבל אותם, והתשוקה של הקדוש ברוך הוא שיהיה ישראל שיקבלו אותו, והתשוקה של האישה זה שיהיה בעלה שיקבל אותה. אומר הנציב, כך בזה מובדל האיש מן האישה. האיש אינו חושש שיהיה נושא חן בעיני אשתו, כמובן הכל יחסי, והאישה כל מעיינה שיהיה האיש נוח ממנה, שיהיה מבסוט, ואם כן, נתפלה אליו. והוא ימשול בך, אל אישך תשוקתך, אם זה חשוב לך להיות נושאת חן בעיניו, והוא ימשול בך. איזה ממשלה פה? על מה מדובר? אלא, וזאת הממשלה. והוא ימשול בך, אף על גב שהיא משתעבדת בחינם. איזה מין... כן, הכל יחסי כמובן. כן, איזה מין תשוקה כזאת בלתי מוסברת. איזה מין ממשלה. כביכול הוא בעלה. כן, יש כאלה אומרים אישי. לא אומרים בעלי, בעלי זה נשמע לא יפה. אישי אמר. כן, מה אתה מתחכה? בעלי. מה התכוונו, שאתה חפץ שלו שהוא קנה במכולת? ודאי שלא. אבל יש צד מסוים של בעלות. לא במובן חס ושלום כפי שזה נשמע, אלא במובן הזה, שחשוב לה מאוד איך שהוא יתפוס אותה, איך שהוא קולט אותה, איך שהוא מקבל אותה. וזה נקרא והוא ימשול בך. והוא ימשול בך אף על גב שהיא משתעבדת בחינם, מכל מקום הוא המושל. נכון. בעילה מלשון בעלות זה אותו דבר. בתוך חשבון. מה? זה סוג של? לא. זה סוג של יחס. לא היית רוצה להגיד תלות. יש מנהג משונה שאישה נותנת לבעלה טבעת מתחת לחופה. או אחרי החופה. מה הרגשי נחיתות האלה? מאיפה זה נובע? מה זה הדבר הזה? איש נותן לאישה טבעת, פשט עכשיו הלכה. הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת, זו כדת משה וישראל, דהיינו, הרי את מוכנה להיות, נלך לפי הכיוון של הנציב, משתוקקת אליי, וההשתוקקות הזאת יש לה צדדים מעשים, כמו למשל מעשה ידייך אליי, מציאתך אליי וכו'. בשוחד שאני נותן לך עכשיו, שזה טבעת, שווה לך להשתעבד אליי, תמורת שווה כסף. שמה מזעזע, אבל זה בדיוק ככה. עכשיו כמובן, זה בדיוק ככה במובן החיצוני, אבל במובן הפנימי זה סדר אלוהי. אז למה הוא צריך ללכת עם טבעת? מה, הוא משתעבד אליה? מה זה העניין הזה? מי שרוצה, אנחנו נעשה במרכז הכיתה בשעה אחת, אוסף טבעות, נמכור אותן לצורף, נבדר את ממונן ונתרום את הכסף למכון מאיר או לעניים או לתושבי הדרום או למה שצריך.
אבל יש לי תרוץ
לך. אני לא ידעתי שיש לך טבעת. נדבר עקרונית. מה?
יש תרוץ.
נדבר עקרונית.
כדי
לבנוע... בחייך, מה? איפה אנחנו חיים?
אני
ממש גם רציני.
קרה לי פעמיים ששלחו לי בזמן האירוסין טלפון לשידוך.
תודה רבה, אני תפוס.
נו, אז זה מנע מזה.
תודה רבה, אני תפוס. תודה רבה, אני תפוס. תודה רבה, אני תפוס. עופר ידידי היקר. עופר ידידי היקר. הטבעת הזאת מקורה, אני לא מדבר אליך, אני מדבר עקרונית. הטבעת הזאת מקורה לא בתירוץ הזה. מקורה באיזה מין גישה פמיניסטית, מה שקוראים היום, שלא מוכנה לסבול את מה שהתורה אומרת, ולהישך תשוקתך והוא עם שולבך, כי אותה הגישה לא מבינה מה התורה מתכוונת, אלא חושבת שהאישה איזה מין חפץ וכלי של הבעל, כמו שהוא קונה חפץ בחנות, אז הוא קנה את האישה מתחת לחופה, כך זה נראה וכך זה נשמע, אבל מי שלומד תורה באמת, הוא יודע שאדרבה, דווקא מפני שהבעל כל כך מכבד את אשתו, ודווקא מפני, הרי חזל אמרו, הרי אמרו דבר מדהים, למה מעשה ידיה ומציאתה של אישה ולבעלה, משנה בבבא מציעא. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, מפני איבה. מפני איבה, מפני שנאה. מה השנאה? שהבעל לא יגיד, אני מפרנס אותה. אני דואג לבגדים שלה. אני חז ושלום, אם היא נפלה בשבי, חייב לבדות אותה. חז ושלום, אם היא מתה, אני חייב לקבור אותה. כל המחויבויות עליי, ואני אפילו לא מקבל כלום. הכל, זה נשמע רע, המשפטים האלה, כן? זה המפני איבה של המשנה. כלומר, יש כאן יחסי גומלין. זה שהאחריות הכלכלית היא מונחת רק על הכתפיים של הבעל, על זה הוא התחייב בכתובה, היא לא מחויבת לפרנס. רק הוא. הוא אברך מכון מאיר, אז יש לו בעיה? שיפתור את העניין. יזי יצא עכשיו לעבודה, באמת זה לא נורמלי. אבל אולי לטובת הערך הגדול של להיות אברך כרגע, זה מה שקורה. אבל לא להפוך את זה לאידיאל. המפרנס צריך להיות הבעל. על זה הוא התחייב בכתובה בחתימת שני עדים. ועשו כמה קניינים שם מתחת לחופה עם הכתובה. זאת רק אחריות שלו. אז כדי שלא יכול להיות, אז כדי שהבעל לא ירגיש, במרכאות, שהוא נותן ונותן ונותן, וכביכול לא מקבל, זה לא שיש כאן איזה כך ותן. אז אמרו חמים, מפני איבה, מעשה ידיה ומציאתה וכו' לבעלה. לא יכול להיות שגם הוא יפרנס אותה, וגם שהיא תתפרנס, זה בשבילה. זה לא יכול להיות, זה בשבילנו. אז לצערנו הרב יש היום זוגות, שיש לו חשבון בנק שלו, ויש לה חשבון בנק שלה, יש לה טבעת אצלו, ויש לו טבעת אצלה. לא יודע, אני לא מבין את הדברים האלה, מה אני אגיד לך? הם ביחד, הם התחתנו, זה שותפות, זאת חברות. זה ביחד.
יש שליטה של צד אחד
וצד השני. מה זה שליטה? אני השתמשתי במילה שליטה?
כי את הבעלות, מה...
אתה לא יודע מתי הבנת, זה בעיה שלך אם אתה אמרת ככה.
סליחה. אני רוצה להבין באמת.
אנחנו לא דיברנו על בעלות, אנחנו דיברנו על יחסים נפשיים. היחס הנפשי שהאישה שייכת לבעלה, הוא יחס שהתורה קוראת לו, אלישך תשוקתך וימשול בך. חשוב לה להיות נושאת חן בעיני בעלה. אני חושב שההגדרה כאן בנציב היא הגדרה מדויקת ביותר. חשוב לה. לעומת הוא, כשאישה באה בסוף היום הביתה, היא מאוד משתוקקת לספר לבעלה מה עבר עליה. כשהבעל בא הביתה, הוא פחות משתוקק לספר לאשתו מה עבר עליו. נכון? כשבעלה מאחר, בשתי דקות, הוא כל שירותי ההצלה בגזרה. כשהיא מאחרת 3 שעות, הוא בכלל לא שם לב.
עוד סיבה לבלת הבעל. עוד סיבה.
אני לא במושגים האלה, אופר. אנחנו לא במושגים האלה.
למה זה...
לא, זה לא מצחיק. התופעות הטכניות האלה, הן תופעות שמבטאת את המהות שהתורה אומרת. טוב, קצת התפזרנו רק כדי להסביר את הרצון.
אבל זה לא נכון לקרוא לגבי הזוגות.
זה המצב הנורמלי. זה שלפעמים המצבים עקומים, שהבעל נהפך, כלומר האיש נהפך למאוהב, חסר אישיות? מה קרה לך? אין לך אישיות? פעם, ניגש אליי פלוני, יצא עם איזה גברת אחת. בחורה נחמדה. יום אחד הודיע לו שהיא עוזבת אותו. והוא היה מפורק לגמרי. טוב, אז אני חושב שזה היה השנה הראשונה שהייתי מכון מאיר, כבר לפני אולי 13, 14, 15 שנה. ואז הוא בא לדבר איתי. אז אני הצעיר. ראיתי אדם שבור, בוחק, מתייפח כמו תינוק. מה עשיתי? חיבקתי אותו, ליטפתי אותו. אמרתי לו, יהיה בסדר, אל תדאג, בעזרת השם, הכל לטובה. בכיתי איתו ביחד וזה. ראיתי שאני לא מצליח לשכנע אותו. אמרתי, תשמע, אולי אני טירון פה, אני לא יודע מה לעשות. לקחתי אותו לרב ביגון. נכנס לרב ביגון. הוא רואה אותו מתייפח, הוא מיד הבין על מה. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה גבר או סמרטוט? פתאום הוא נזקף, הוא גבר, הוא לא סמרטוט. מה זה הבכי הזה? לא, לא תאמנו, אנחנו לא מתאמנים. פתאום הוא תפס את עצמו, פתאום למדתי שיעור גדול. אמרתי, לפעמים החיבוק היתר הזה הוא לא במקום. תהיה גבר, אז לכן אתה נקרא גבר, מלשון להתגבר. מה נהיית? חנון קוראים לזה הילדים. אז יש היום הדברים עקומים, ויש הרבה גברים שהם חנונים, דהיינו מתאהבים ומשועבדים. חולי אהבה מה שקוראים, או חולי כסף, או חולי מין, או חולי דברים אחרים. לא יודע מה. זה מצב נורמלי? אז אין זכות לשאלה הזאת בכלל. במקום שהאיש הוא יהיה זה שיוביל את העניינים, כמובן מתוך ענווה ואהבה וצניעות ושותפות וחברות, כמובן, כל החשבון הזה לא פתחנו אותו היום. זה דברים פשוטים שלא צריך לדבר עליהם. זה ברור. הוא פתאום הופך את עצמו לאדם שלא יכול להתגבר. מה זה? וזה שיום הרבה הקמימויות. גם גברים בוחרים בלילה, אבל אתה הגבר חביבי. אשתך, כשהיא תבוא מרוסקת הביתה מהעבודה, או עשרת ילדיה התאפסו עליה מכל הכיוונים, מכל מיני זוויות. אתה הגבר פה. אתה המשענת, אתה הביטחון. יש לה על מי להישען. זה אתה. מי זה יהיה? מה אתה בא אליה מתייפח לפניה? מה זה? עכשיו, כמובן שגם הקשר הוא דו סטרי בהקשר הזה, אבל המרכז, מה נקודת המרכז? אין שום מסורת מנהג בישראל של טבעת נישואים לאיש, עד כמה שאני יודע, אין שום מסורת כזו. זה המצאה של הפמיניסטיות. טוב, כל זה רק כדי לדבר על הרצון, על המתעורר, על התשוקה. קצת הסתעפנו, אבל לא נורא, כן.
למה גורם שואל מה חוזר בקדותו רונש עד את אדם הראשון?
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, שואל אושרי שאלה חשובה. למה היחסים הזוגיים אחרי החטא הם יחסים זוגיים אחרים מאשר באדם הראשון בגן עדן לפני החטא? שאלה חשובה. התשובה היא, לא נפתח אותה עכשיו, כי האופי של האדם הוא מלא האופי הזוגי, הוא מלא היחס שלו לעולם בגן עדן, זה אופי אחר מאשר מופיע בעולם הזה. אז כדי שהעולם הזה יופיע בצורתו המתוקנת, צריך להיות כל החשבון הזה. אבל באמת בגן עדן זה לא ככה.
זה
עובדה. זאת עובדה. אתה רוצה לקרוא לזה עונש? תקרא לזה עונש. זה סדר החיים בעולם הזה. סדר החיים בעולם הזה, לשיר את השוקלטך ולמשול בך. כל אדם נשוי, אגון, יודע שמה שאנחנו אומרים פה זה אמת. יש מישהו שחולק על זה, אני רוצה לשמוע. מישהו נשוי שחולק על זה. מה קורה כשהוא בא הביתה? מפורק, כל פעם, זה לא אומר שהוא לא מתייעץ עם אשתו, ולפעמים אפילו הוא לא בוכה על הכתף של אשתו, והיא נותנת לו כוח, ונותנת לו חוסן. אני לא אומר שזה לא קיים. אבל מה המרכזיות של הבית? על מה, לא, אפילו לא הייתי אומר כמותית מה קורה בדרך כלל, כי זה לא כמותית. מה המרכז האיכותי? מי פה הגבר, במרכאות?
למה אומרים שהאישה היא עיקר הבית? עקרת בית
משום עיקר. אתה צודק, צריך להבין על זה עיקריות דיברה. על איזה עיקריות דיברו חז"ל, כשחז"ל אמרו, שמע בני מוסר אביך, כששלמה המלך אמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, איך יכול להיות שדווקא אמך היא תורה? הרי לכאורה מי שבא מהישיבה זה הבעל, מי שבא מהדף יומי זה הבעל, מי שבא מהשיעור בשבת זה הבעל, אז למה אמך זה תורה? ואת צריך להבין מה זה נקרא מוסר אביך, מה זה נקרא תורת אמך. כנראה שהתורה של אמך זה לא התורה שאנחנו חושבים, זה משהו אחר. על זה חז"ל אמרו שעיקר הבית. אני לא מאמין כלום, אנחנו לומדים תורה פשוט.
זה התורה.
כן.
זה
אני לא יודע מה אתה קורא שוויון. מה אתה קורא שוויון? ודאי. גמרא מפורשת במסכת סנהדרין, ישווה כתוב, אישה לאיש, לכל דינים שבתורה. מבחינת הערכה והחשיבות, אין שום הבדלה בין איש לאישה, אדרבה. מבחינת הערכה והחשיבות, הבעל צריך לכבד ולאהוב את אשתו יותר מאשר את עצמו. זאת ההלכה. ודאי. אבל מבחינת הבדלי האופי, וממילא היחס הנכון בין שני הצדדים האלה שבאדם, זה משהו אחר, זה לא קשור לשוויון. אתה עכשיו שירה שאני אומר, מדבר בסיסמאות.
לא, כי אני באמת לא צריך לראות את זה.
שוויון זה לא אותו דבר. שוויון זה כל אחד, זה מה שהוא צריך.
כן, אבל אז אתם אומרים בצורה מובלעת, שהאישה בנויה בצורה כזאת, שאין את החוזר שאישה לשען עליה.
רגע, סליחה, 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 סליחה. מה שמך? מה שמך?
דור.
דור. כמה אתה? 19. ברוך הבא למכון מי. בוא לא נענה על השאלה הזאת, רק ניקח שיעורי בית שלושה משפטים של חז"ל. משפט אחד. יש הרי שלוש בחינות. חוכמה, בינה, דעת. כל בחינה צריכה הגדרה. בערך שנקרא חוכמה, לא מצאנו הבדל בין איש לאישה, אצל חז"ל. בערך שנקרא בינה, מצאנו יתרון לאישה. ואיבן את הצלע, אמרו חז"ל, ניתנה בינה יתרה לאישה. צריך להגדיר מה זה בינה. בערך של הדעת, מצאנו יתרון לאיש, שנאמר, נשים דעתן קלה. אם כן, עד שלא נגדיר בצורה מדוקדקת, מה זה חוכמה, מה זו בינה ומה זו דעת, אין לנו יכולת לענות לך תשובה לשאלה הזאת. כלומר, יש יתרונות לאישה שהיתרון המרכזי הזה נקרא בינה, צריך להבין מהו. יש יתרון לאיש שהיתרון המרכזי נקרא דעת, ויש זהות בחוכמה. אם כן, מי עומד מתחת לחופה? מי שעומד מתחת לחופה, זה היתרון של האישה של הבינה, והיתרון של האיש בדעת, ואז הם ביחד נהפכים לבשר אחד. אבל צריך להגדיר את המושגים. מה זאת אותה הבינה היתרה באישה? מה זה אותו עיקר הבית שחזל דיברו עליו? אני לא מנסה להסביר כאן, אני רק אומר שאם לא נגדיר את המושגים, אנחנו בבעיה. אלי מירושלים שואל, מעניין היום, האם להתאהב מצידו של הגבר זאת תלות? מה פתאום? אשריך שאתה מאוהב באשתך, ברוך השם. לא, ברצינות, אני לא צוחק. אבל כשאתה מאוהב, תהיה הגבר. מה זאת אומרת תהיה הגבר? לא תהיה זה שמתמוסס ומתפרק ואין לו אישיות. תהיה זה שכשאשתך צריכה אותך כשהיא בהיריון, כשאשתך צריכה אותך כשהיא בחדר לידה, כשאשתך צריכה אותך כי מי יודע מה עובר עליה במשך היום, ואתה בא הביתה אחרי יום עמוס וקשה בעבודה, מגיע הביתה עמוד שדרה. זה מה שהיא רוצה. היא צריכה אותך שם. לא יבוא אם לא תגיע עמוד שדרה. אז אשריך שאתה מאוהב באשתך. מצוין. אנחנו מאחלים לך 120 שנה של אהבה והתאהבות. לא, באמת. באמת. טוב, חשבתי לסיים היום, אבל לא סיימנו. החלק השכלי הגענו. יישר כוח.